השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת מיכל בת ברוך, זיכרונה לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. להבדיל, השיעור מוקדש ליעקב שלום, שקנה ופרסם לחברים את הספר שלנו, כל התלמוד על רגל אחת במהלך שבוע הספר, יהי רצון שהבנים שלו, אביתר, איתמר, יאיר והילל, יזכו להצליח בלימוד התורה בעזרת השם, ואחרון חביב, איתן עוזרי, גם כן קנה ופרסם לחברים את הספר, השיעור מוקדש להצלחתו, ולהבדיל גם בעזרת השם לרפואת אמו יהודית זהבה, בת יוכבד בתוך שאר חולי ישראל, נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il, אנחנו לומדים את דף עין א' במסכת יומא, נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון יהיה ארוך, ובו נמשיך לדבר על הסדר של העבודות השונות ביום הכיפורים, בחלק השני נדבר על סיום יום העבודה, ותוך כדי גם קצת אגדת, בואו נתחיל. אז החלק הראשון זה המשך של מה שראינו אתמול לגבי סדר העבודות ביום כיפור, לא של העבודה העיקרית, של הפר והסעיר והזעת הדמים, על זה דיברנו כבר, אלא על דברים שקורים אחרי העבודה העיקרית, ונתמקד היום בשלושה דברים, וזה שריפת הפר והסעיר מחוץ לירושלים, דבר אחד, דבר שני, הקרבת אילו ואיל העם, כלומר שני קורבנות עולה, אחד שהכהן מביא, אחד שהיה מביא, והוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים. הרי הוא הכניס את זה בהתחלה בשביל שיוכל להיכנס עם הדמים של הפר והסעיר ולעזות בקודש הקודשים, אז עכשיו שסיימנו את היום, צריך להוציא את זה. אלה שלושת הדברים. שוב, שריפת הפר והסעיר מחוץ לירושלים, אילו ואיל העם, והוצאת הכף והמחתה. הסוגיה מתחילה בברייתא, תנו רבנן, ובברייתא יש לנו שני חידושים. דבר אחד, קודם כל, זה שהוצאת הכף והמחתה כתובה בתורה. אמנם בתורה בפשט לא רואים את זה, אבל אומרת הברייתא, הפסוק כ"ג מדבר על זה. מה שכתוב שם זה ובא אהרון אלו אל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש וניחם שם. ולא ברור מהפשט למה אהרון בכלל נכנס לאוהל מועד. מה, הוא נכנס בשביל להחליף בגדים? הרי הוא לא מחליף שם, הוא מחליף בעזרה כשהוא טובל. אלא כנראה שהוא בא בשביל משהו. אומרת הברייתא, הוא בא בשביל להיכנס לקודש הקודשים ולהוציא את הכף והמחתה, ואחרי זה הוא באמת מוריד את הבגדי לבן ועובר לבגדי זהב. זה חידוש ראשון בברייתא, גם הוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים מוזכרת בתורה, פסוק ג'. החידוש השני זה לגבי הנושא שאמרנו, הסדר של הפעולות. וכאן עוד מעט נראה מה הברייתא אומרת, אבל קודם כל נשים לב שיש שני הבדלים בין הסדר הפעולות שהתורה מתארת, לגבי הדברים שהזכרנו, הוצאת הכף והמחתה, אילו ואיל העם ושריפת הפר והסעיר, לבין איך שהמשניות מתארות את זה. אז נראה מה הסדר בתורה, ואז נראה מה המשניות שינו. אז בתורה, אחרי עבודה עיקרית של יום כיפור, כלומר הזעת הדמים של הפר והסעיר, והשילוח לעזאזל שמסתיים בפסוק כ"ב, הסדר הוא כזה. פסוק כ"ג, כמו שאמרנו, מדבר על הוצאת הכף והמחתה. פסוק הבא, כ"ד, זה שהוא מתלבש בבגדי זהב, ואז עושה את אילו ואיל העם. אחרי זה פסוק כ"ה, הוא מקטיר את האימורים של הפר והסעיר. פסוק כ"ו אומר שמי שמשלח את הסעיר לעזאזל נטמע. ופסוק כ"ז, סוף סוף, מדבר על שריפת הפר והסעיר מחוץ לירושלים. ופסוק כ"ח אומר שהשורף נטמע. זה הסדר בפסוקים, וזה די חשוב שנדע אותו כמעט בעל פה, לכן נחזור עליו עוד פעם, ונשים לב גם לבגדים שהוא לובש בכל אחד מהשלבים. אנחנו יודעים שבעבודה העיקרית, בהגרלה ובפר והסעיר, בהזעות, בשילוח להזזל, כל הזמן הזה הכהן נמצא בבגדי לבן. עכשיו, לפי הסדר בתורה, אז בפסוק כ"ג, כשהוא מוציא את הכף והמחתה, הוא עדיין בבגדי לבן, לא השתנה כלום. רק אחר כך, בכ"ד, הוא עובר לבגדי זהב, ובזה הוא יישאר בעצם עד סוף היום, כי כל מה שיש מכאן והלאה זה דברים שעושים בבגדי זהב, וזה אילו ואיל העם, אחרי זה הקטרת האימורים של הפר והסעיר, ואחרי זה שריפת הפר והסעיר עצמם מחוץ לירושלים. זה הסדר בתורה, והאמת היא שזה מאוד הגיוני. יש כאן הפרדה מלאה בין בגדי הלבן לבגדי הזהב, הוא קודם כל מסיים את כל מה שקשור לבגדי הלבן, מוציא את הכף והמחתה מקודש הקודשים, ועכשיו עובר לבגדי זהב, עושה את אילו ואיל העם, ואז מטפל בפר והסעיר, שזה אומר להקטיר את האימורים שלהם, ואז לשרוף אותם מחוץ לירושלים. זה הסדר בתורה. במשניות לעומת זאת אנחנו מקדימים שני דברים. כלומר, יש שני דברים שבתורה באים רק אחרי הוצאת הכף והמחתה, ואנחנו שמים אותם לפני. דבר אחד זה פסוק כ"ז, שריפת הפר והסעיר מחוץ לירושלים. את זה עושים כבר בהתחלה, מיד אחרי השילוח לעזאזל. כבר אז, במקביל לקריאת התורה, יוצאים אנשים עם הפר והסעיר ושורפים מחוץ לירושלים. זה דבר אחד. הקדמנו את פסוק כ"ז, שיהיה ישר אחרי פסוק כ"ב, כלומר אחרי שילוח הסעיר. דבר נוסף, גם את אילו ואיל העם, פסוק כ"ד, גם את זה אנחנו מקדימים לפני כ"ף ג' ושמים אותו כאילו בין כ"ף ז' לכ"ף ג'. כלומר, עוד פעם יוצא ככה, אחרי השילוח להזזל בפסוק כ"ף ב', אז פסוק כ"ף ז' שורפים את הפר והסעיר מחוץ לירושלים, פסוק כ"ף ד' עושים את אילו ואיל העם, ורק אז פסוק כ"ף ג' הוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים, ואחרי זה ממשיכים לפי הסדר, הקטרת הימורי הפר והסעיר, וכל שאר עבודות היום, כלומר המוספים ותמיד של בין הארבעים וכולי. אז אלה שני השינויים שהמשניות עשו מפשט התורה, ונשים לב שהשינויים האלו גם יוצרים בלגן בבגדים, כי בפשט התורה אמרנו שקודם כל מסיימים את כל מה שקשור ללבן, מוציאים את הכף והמחתה שזה בבגדי לבן, ואז הוא עובר לזהב ועושה את כל מה שבזהב, אילו ואיל העם, הקטרת הימורי הפר והסעיר, והוצאת הפר והסעיר לשריפה. זה בתורה. לעומת זאת, לפי סדר המשניות, אנחנו מוסיפים פה שתי החלפות, כלומר את הפר והסעיר ואת הסעיר המשתלח ובקריאת התורה ובהוצאת הפר והסעיר לשריפה, בכל השלב הזה הכהן בלבן, אבל לפני שהוא מוציא את המחתה שגם זה בלבן, הוא קודם כל צריך להחליף לזהב בשביל אילו ואיל העם. רק אז הוא חוזר ללבן, מוציא את הכף והמחתה, ואז שוב חוזר לזהב בשביל כל השאר, הקטרת האימורים, המוספים וכו'. אלה השינויים שהמשניות עשו מפשט הפסוקים, ועכשיו מתוך כל ההקדמה הזו, סוף סוף ניגש לגמרא עצמה. אז כאמור, הגמרא פותחת בברייתא תנו רבנן, שכאמור מביאה שני חידושים, גם שפסוק כ"ף ג' מדבר על הוצאת הכף והמחתה, וגם שפסוק כ"ד בעצם קודם לכ"ף ג', כלומר הוא עושה קודם את אילו ואיל העם, ורק אז מוציא את הכף והמחתה. זה בברייתא. את השינוי השני שהזכרנו לגבי שריפת הפר והסעיר, שגם את זה מקדימים, הברייתא לא מזכירה, עוד מעט נראה את זה בגמרא. ואת הגמרא נחלק לשני דיונים, שבשניהם נביא ראיות לשינויים מפשט הפסוקים. בדיון הראשון נביא ראיות לזה שצריך להקדים את אילו ואיל העם עוד לפני הוצאת הכף והמחתה, כלומר שפסוק כ"ף ד' הוא בעצם לפני פסוק כ"ף ג', זה לגבי שינוי אחד. בדיון השני נדבר על השינוי השני, שגם את פסוק כ"ף ז' צריך להקדים עוד לפני זה, כלומר שריפת הפר והסעיר, עושים את זה מיד אחרי שילוח הסעיר לעזאזל, עוד לפני אילו ואיל העם ולפני הוצאת הכף והמחתה. אלה שני הדיונים, בואו נתחיל. אז דיון ראשון, מניין לנו שצריך להקדים את פסוק כ"ד, אילו ואיל העם, עוד לפני פסוק כ"ג, הוצאת הכף והמחתה. ולזה יש לנו שתי ראיות בגמרא, אחת של רב חיסטה ואחת של רבה. הראיה של רב חיסטה בנויה על הלכה למשה מסיני. הוא אומר, יש לנו מסורת מסיני שביום הזה הכהן מתלבש חמש פעמים. עכשיו, כל פעם שהוא מתלבש, הוא צריך לטבול, ולפני התפילה ואחרי התפילה גם לקדש ידיים ורגליים, כלומר ליטול ידיים ורגליים. בקיצור, יש לנו מסורת שחמש פעמים הוא מתלבש. עכשיו, אם נלך לפי הסדר של פשט הפסוקים, אז הוא מתלבש בעצם רק שלוש פעמים. פעם אחת בתחילת היום בבגדי זהב, אחרי זה הוא מחליף לבגדי לבן ועושה את כל סדר העבודה המיוחד של יום כיפור, הזאת הפר והסעיר, והוצאת הכף והמחתה. ואחרי זה פעם שלישית הוא חוזר לבגדי זהב ועושה את כל השאר. שלוש פעמים, וזה לא מסתדר עם ההלכה למשה מסיני. לעומת זאת, אם נשנה את זה כמו שהמשנה אמרה, ולפני הוצאת הכף והמחתה, נכניס עוד משהו שהוא עושה בבגדי זהב, אז זה מסתדר, כי זה עושה שהוא צריך להתלבש עוד פעמיים, כי אחרי כל סדר העבודה העיקרי הוא לא נשאר בבגדי לבן ופשוט מוציא את הכף והמחתה, אלא יש לו פה איזה משהו תקוע באמצע פתאום, הוא צריך לעבור לבגדי זהב בשביל לעשות את אילו ואיל העם, ושוב לחזור לבגדי לבן להוציא את הכף והמחתה, אז הוא הוסיף לו פה עוד שתי החלפות, לזהב וחזרה ללבן, ורק אחרי זה הוא ממשיך כרגיל, חזרה לזהב, להמשיך את שאר העבודה. אז כך, אין לנו רק שלוש פעמים שהוא מתלבש וטובל בשביל זה, אלא חמש פעמים. לכן חייבים לומר שבאמת לפני הוצאת הכף והמחתה, יש לו עוד משהו שהוא עושה בבגדי זהב, וזה כאמור אילו ואיל העם, זו הוכחה של רב חיסטה. ההוכחה השנייה זה של רבה, וזה לא מהלכה למשה מסיני, אלא מפשט הפסוק עצמו. אם נסתכל טוב על פסוק כ"ג, שזה כאמור הפסוק שממנו למדנו שהוא נכנס להוציא את הכף והמחתה, אז כתוב שם ככה, ובא אהרון אל אוהל מועד, והסברנו שכוונה היא שהוא נכנס לקודש הקודשים בשביל להוציא את הכף והמחתה, ואז כתוב, ופשט את בגדי הבד, כלומר את בגדי הלבן, אשר לבש בבואו אל הקודש, וניחם שם. ואומר רבה, מה זה אשר לבש? ברור שאם אתה מוריד בגדים, כנראה שלפני זה לבשת אותם, אז למה כתוב אשר לבש? אלא מסביר רבה שהמילים אשר לבש כאן באות להוסיף לנו שאת בגדי הלבן האלו הוא לא לובש מאז הפעם הראשונה שהוא לבש אותם בתחילת העבודה העיקרית, אלא מאז הוא כבר הספיק להוריד אותם ולעבור לזהב בשביל לעשות איזושהי עבודה בזהב, ורק אחרי זה הוא לבש אותם עוד פעם. לכן התורה אומרת אשר לבש, ללמד אותנו שהוא לבש אותם שוב. אז הנה עוד ראיה שלפני שהוא נכנס שוב בבגדי לבן להוציא את הכף והמחתה, הייתה לו שם עוד עבודה שהוא עשה לפני זה בבגדי זהב, ואיזה עבודה? כאמור, אילו ואיל העם. אז הנה יש לנו שתי הוכחות, אחת ממסורת ואחת מפסוק. הפסוק עצמו, שלפני שהוא נכנס להוציא את הכף והמחתה בבגדי לבן, הייתה לו עבודה נוספת בבגדי זהב, וזה כאמור אלו ואלעם. עד כאן ראיות לזה שאת אלו ואלעם צריכים להקדים, אבל על שתי ראיות אלו, הגמרא מקשה קושייה דומה. לראיה הראשונה מי שמקשה את זה זה רבי זרע, לשנייה מי שמקשה את זה זה רבי בר אבשילה, אבל כאמור הראיה היא דומה. וזה בסדר. אנחנו מסכימים שבאמת חייבים לומר שלפני שהוא נכנס להוציא את הכף והמחתה, הייתה לו שם עוד עבודה מסוימת בבגדי זהב. וזה באמת נכון. אבל רגע, מי אמר שהעבודה שאתה מכניס לשם זה אלו ואלעם? אולי תכניס לשם עבודה אחרת? למשל, נכניס למשבצת הזו את שעיר החטאת מקורבנות המוסף של יום כיפור, ורשי גם מסביר למה דווקא את זה, כי בבמדבר כ"ט, כשכתוב על שעיר המוסף, כתוב שעיר עזים אחד לחטאת, מלבד חטאת הכיפורים, כלומר מלבד הפר והשעיר המיוחדים של יום כיפור, כלומר משמע מהפסוק הזה ששעיר החטאת הוא צמוד לפר והשעיר המיוחדים של יום כיפור. אז שוב, נכון שהתורה מכניסה למשבצת הזו איזושהי עבודה בבגדי זהב, אבל מי אמר שזה אלו ואלעם? אולי זה למשל שעיר החטאת של קורבנות המוסף. עד כאן הקושייה, ועל זה עונה אביי, יותר סביר להכניס לשם את אלו ואת אלעם. למה? כי בפסוק שזה, פסוק כ"ד, כתוב שאחרי שהוא טובל ושם בגדי זהב, כתוב ויצא ועשה את עולתו ואת עולתה. מה זה ויצא? מאיפה הוא יוצא? הרי הוא כבר בעצם בחוץ. הוא טובל הרי בחוץ, בעזרה, הוא לא טובל בתוך ההיכל. אלא מסביר אביי שהכוונה היא שהוא יוצא מעבודות הפנים לעבודות החוץ. כלומר, עד עכשיו הוא עושה את עבודות המיוחדות של היום שהן עבודות פנים, בהיכל ובקודש הקודשים, שזה הפר והשעיר, ומה שקשור לזה, שלחו את השעיר לעזאזל ושרפו את הפר והשעיר, ועכשיו הוא יוצא מכל זה, כלומר הוא יוצא מעבודות הפנים אל עבודות הרגילות כמו בכל חג, בבגדי זהב, והפעולה הראשונה שהוא עושה כשהוא יוצא מזה, זה ועשה את עולתו ואת עולת העם, כלומר אלו ואלעם. לכן, כיוון שאמרנו שצריך להכניס לשם משהו בבגדי זהב, אז מוכח מהפסוק שמה שנכניס זה את אלו ואלעם. ועד כאן הדיון הראשון, סיימנו לדבר על אחד מהשינויים, שהכנסנו את פסוק כ"ד לפני פסוק כ"ג, כלומר לפני שהוא נכנס להוציא את הכף והמחתה הוא קודם מחליף לזהב ועושה את אלו ואלעם, זה היה הדיון הראשון. ועכשיו באמצע עמוד א' נעבור לדיון השני, שזה כאמור לגבי השינוי השני, שהוא שינוי עוד יותר גדול, וזה שאנחנו מכניסים לפני כל זה גם את פסוק כ"ז, כלומר שאחרי שהוא שולח את השעיר לעזאזל, עוד לפני אלו ואלעם ועוד לפני הוצאת הכף והמחתה, קודם כל, במקביל לקראת התורה, שורפים את הפר והשעיר. עכשיו, הגמרא כאן עוד לא שואלת מה הראיה לזה, אלא קודם כל יש לה שאלה על הברייתא עצמה. הברייתא הרי הסבירה את פסוק כ"ג, היא אמרה שהוא מדבר על הוצאת הכף והמחתה, והיא ציינה שזה הפסוק היחיד בפרשייה שלא מופיע לפי הסדר שלו, כי בעצם צריך לשים אותו אחרי פסוק כ"ד, כלומר, קודם אלו ואלעם, ואז הוצאת הכף והמחתה. ועל זה מקשה הגמרא, רגע, הרי גם פסוק כ"ז, שריפת הפר והשעיר, גם זה לא במקום. זה צריך לשים עוד לפני גם כ"ד וגם כ"ג. אז איך הברייתא אמרה שרק כ"ג לא במקום? מקום, עונה הגמרא, היא לא התכוונה רק כ"ג, היא התכוונה מכ"ג והלאה. כלומר, באמת, מכאן והלאה, אל תלך לפי איך שזה נראה בפשט הפסוקים, אלא לפי איך שהמשניות הסבירו את זה. אז עם הברייתא הסתדרנו, אבל עכשיו באמת אנחנו רוצים להבין מה הראיה לזה. למה באמת גם את פסוק כ"ז, שריפת הפר והשעיר, הקדמנו ללפני כ"ד וכ"ג, מיד אחרי סדר העבודה? קודם כל, שורפים את הפר והשעיר. וגם כאן, אביי מגיע להצלה ומביא לנו מקור. אומר אביי, לומדים את זה מגזרה שווה. וזה גזרה שווה בין שני פסוקים שעד עכשיו לא ממש התייחסנו אליהם, וזה פסוק כ"ו ופסוק כ"ח. שני הפסוקים אלו מדברים על טומאה של מי שעושה פעולה מסוימת. פסוק כ"ו אומר, והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו, כלומר הוא נטמא, ופסוק כ"ח אותו דבר לגבי מי ששורף את הפר והשעיר. כתוב, והשורף אותם יכבס בגדיו וכו'. זה שני הפסוקים, ושימו לב שיש פה משהו קצת מוזר. פסוק כ"ח הוא מובן, הוא מובן מיד אחרי פסוק כ"ז. בפסוק כ"ז דיברנו על שריפת הפר והשעיר, ופסוק כ"ח מיד אחרי זה מתייחס לזה ואומר שהשורף את הפר והשעיר נטמא. אז זה מובן, שני הפסוקים צמודים. לעומת זאת, לגבי המשלח את השעיר לעזאזל, יש פה פער מאוד גדול. פסוק כ"ב מסיים לדבר על השילוח לעזאזל, ונשא השעיר עליו את כל לבנותם על ארץ גזרה וכו'. אחרי זה יש לנו פסוק כ"ג, הוצאת הכף והמחתה, פסוק כ"ד, אלו ואלעם, פסוק כ"ה, הכתרת ההימורים של הפר והשעיר. ואז פתאום, באמצע שום מקום, פסוק כ"ו נזכר לומר לנו, אגב, המשלח את השעיר לעזאזל נטמא. למה זה מובא רק בכ"ו? אז האמת היא, לזה הגמרא לא מתייחסת. כרגע לא מעניין אותה למה כ"ו כזה רחוק מכ"ב, אבל אומר אביי, כן אפשר ללמוד מכאן לגבי כ"ז וכ"ח. כלומר, כמו שבכ"ו, כשכתוב והמשלח את השעיר לעזאזל, לא מתייחס למשהו שקרה עכשיו, אלא למשהו שקרה עוד לפני כמה וכמה שלבים, עוד לפני הוצאת הכף והמחתה, וגם לפני אלו ואלעם, אז אותו דבר בפסוק כ"ח, כשכתוב ממש באותה צורת לשון, כתוב והשורף אותה מכבס בגדיו, גם כאן זה לא מתייחס למשהו שקרה עכשיו, אלא לפני כמה וכמה שלבים, כלומר לפני אלו ואלעם ולפני הוצאת הכף והמחתה. אסמכתה, אז מכאן המקור שהשריפה לא באמת נעשתה בסוף, אלא כבר בהתחלה, מיד אחרי השילוח של השעיר לעזאזל. זו הוכחה של הבאי, אבל עוד לא סיימנו. מקשה הגמרא, רגע. אתה אומר שיש דמיון בין והמשלח של פסוק הוו לבין והשורף של פסוק הפחת, ואתה רוצה ללמוד מהמשלח להשורף ששניהם מוקדמים. רגע, אולי תעשה בידוק הפוך, אולי תלמד מהשורף להמשלח ששניהם מאוחרים, ובעצם שניהם נעשים ממש בסוף, גם השילוח של השעיר לעזאזל וגם שריפת הפר והשעיר. אומרת הגמרא, לא יכול להיות. ברור שהשילוח נעשה בהתחלה, כמו שהוא מופיע בסדר הפסוקים, כלומר בפסוק כ"ב. למה זה ברור? שתי סיבות. סיבה אחת, מאוד פשוטה, כשכתוב בכ"ו שהמשלח נטמע, זה ודאי מתייחס למשלח שדיברנו עליו לפני זה, כלומר פסוק כ"ב. זה ודאי לא מתייחס למשהו שקורה אחרי זה, כלומר אי אפשר לקחת את כ"ב, ששם כתוב השילוח עצמו, ולשים אותו אחרי כ"ו. הרי כ"ו מתייחס למשהו שקרה כבר לפני כ"ו, אז ודאי שכ"ב הוא לפני כ"ו. כמו הסדר בפסוקים, אל תנסה לשים את כ"ב אחרי כ"ו יחד עם השריפה. זו סיבה אחת. סיבה שנייה אומר רבא, בואו נלך אחורה קצת לפסוק י', אחרי הגרלה בין שני השעירים, אז כתוב, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יעומד חי לפני השם לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדבר. כלומר, שאחרי הגרלה, כשקבענו מי השעיר לעזאזל, אז השעיר לעזאזל יעומד חי, כלומר הוא מחכה יפה בצד, עד מתי? עד זמן הכפרה. עכשיו, מה זה זמן הכפרה? מתן הדמים של הפר והשעיר להשם. עד אז הוא צריך לחכות, אבל מיד אחרי זה, אחרי מתן הדמים, אז הוא כבר לא צריך לחכות, אלא כבר שולחים אותו לעזאזל. אז גם מכאן ברור שפסוק כ"ב, השילוח, כן נעשה לפי סדר הפסוקים, כלומר, מיד אחרי מתן הדמים, שולחים אותו לעזאזל, והוא לא נעשה רק בסוף עם שריפת הפר והשעיר, וממילא, כיוון שזה ברור, אז שוב אנחנו חוזרים לאביי, שמכאן גם נלמד לשריפת הפר והשעיר, שכמו שהטומאה של המשלח כתובה רק בפסוק כ"ו, למרות שהשילוח נעשה הרבה לפני זה, אז גם הטומאה של השורף כתובה רק בכ"ח, למרות שהשריפה נעשתה הרבה לפני זה, ולכן כאמור מקדימים גם את השריפה של כ"ז מיד אחרי כ"ב. ועד כאן שני הדיונים על השינויים מהפשט של הפסוקים אל הסדר לפי המשניות, ובזה סיימנו את עיקר השיעור, החלק הראשון, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א' נעבור לחלק השני שמדבר קצת על סיום העבודה, וזה מאוד קליל, ונחלק אותו לשני סעיפים. הסעיף הראשון עוסק בכלל על מה שקורה ביום אחרי יום כיפור. אחרי שהמשלח של השעיר לעזאזל מגיע למדבר והוא דוחף את השעיר מהצוק, הוא לא חוזר הביתה באותו יום, כי הרי הוא יצא מחוץ לתחום שבת, אלא הוא מחכה שם במדבר עד אחרי שבת, ואז הוא חוזר הביתה יחד עם אנשי הסוכה האחרונה, הולך הביתה, שובר את הצום, ואז למחרת הוא הולך לפגישה מאוד מרגשת, לפגוש את הכהן הגדול, הרי הוא היה השליח שלו, והוא הולך לספר לו שהוא ביצע את השליחות, למרות שהכהן כמובן יודע, כי הוא הודיע לו כבר אתמול בשביל שיוכל להמשיך לעבוד, אבל בכל זאת יש בזה שהוא עניין שבוא ויספר לו, ואומרת הגמרא שהניסוח של איך הוא אומר לו זה תלוי איפה הוא פגש את הכהן הגדול. אם הוא פגש אותו בבית, אז הוא אומר לו שהוא ביצע את השליחות של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו את זה ככה, מחיי חיים, כלומר הקדוש ברוך הוא, עשינו שליחותו. אבל אם הוא פוגש את הכהן הגדול בשוק, אז בשוק יש אנשים מסביב, הם שומעים, הכתבים יכתבו על זה, אז אנחנו רוצים לכבד את הכהן הגדול. אז הוא לא אומר שהוא ביצע את השליחות של השם, אלא את השליחות של הכהן הגדול. הוא אומר את זה ככה, אישי כהן גדול, עשינו שליחותך. עד כאן עיקר הסעיף הראשון. עכשיו, ממש בסוגריים, נראה שני דברים אגביים לגבי זה. דבר אחד, אגב, זה שהוא קורא לקדוש ברוך הוא מחיי חיים, ודבר שני, לגבי זה שהוא קורא לכהן הגדול, אישי כהן גדול. אז לגבי מחיי חיים, אומרת הגמרא שכשתלמידי חכמים בפומפדיטה היו נפרדים אחד מהשני, הם היו מברכים אחד את השני, וגם משתמשים באותו ביטוי כלפי הקדוש ברוך הוא מחיי חיים. הם היו אומרים, מחיי חיים ייתן לך חיים ארוכים ומתוקנים. זה לגבי מחיי חיים. עכשיו, ממש בסוגריים, יש עוד שני דברים, אם כבר הזכרנו את הביטוי חיים, אחד זה לגבי פסוק בתהילים שאומרים בהלל את הלך לפני השם בארצות החיים, שזה אומר שכדאי לגור במקום משווקים וחנויות שיש אוכל ושאר מצרכים בקלות, ככה יש חיים בקלות. ודבר שני לגבי פסוק במשלי ג' כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, שזה מתייחס לאדם שפעם היה עני ואז נהיה עשיר, שבעצם הוא קיבל שנות חיים, זה בסוגריים, ועד כאן לגבי הביטוי מחיי חיים. הדבר השני זה לגבי הביטוי אישי כהן גדול. מה זה אישי? אז בפשט ודאי שהכוונה היא תואר כבוד, כמו אדוני, אבל אגב זה הגמרא מביא הדרשה של רב ברכיה לגבי פסוק שיש שם ביטוי דומה, וזה במשלי ח', עליכם אישים אקרא, ואומר רב ברכיה שאישים מתייחס כאן לתלמידי חכמים, והוא מביא שני הסברים למה נקראים אישים ולא אנשים. אז הסבר אחד זה שזה אישים כי זה כמו אישה ולא איש, כי תלמידי חכמים יש בהם גם צד נשי יותר של ענווה ורוך, ובכל זאת הם במקביל גם עושים גבורה תורה כמו אנשים, זה הסבר אחד. הסבר שני זה מלשון קורבן, כמו שאומרים קורבן אישה להשם, מלשון אש, ועל זה אומר רב ברכיה שמישהו רוצה להקריב בימינו שאין מקדש נסך יין על המזבח, שפשוט ייתן יין לתלמידי חכמים, וזה נחשב כאילו שהוא יקריב. זה לגבי עליכם אישי מקרא, ואגב זה הגמרא והיא עוד דרשה של רב ברכיה, שמישהו רואה שהתורה פוסקת מזרו, כלומר הילדים שלו פחות הולכים בדרך התורה, שיתחתן עם עוד אישה שהיא בת תלמיד חכם, ובעזרת השם הילדים ממנה ילכו בדרך התורה. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי כשהמשלח פוגש את הכהן הגדול למחרת יום כיפור, ואומר לו, מחייך חיים עשינו שליחותו, או אישי כהן גדול עשינו שליחותך. הסעיף השני זה בשורה השנייה בעמוד ב', והוא מחזיר אותנו קצת אחורה ליום כיפור עצמו, לסוף סדר העבודה. כתוב במשנה שאחרי הכל הוא מוריד את בגדי הזהב ושם את בגדי עצמו, כלומר בגדים רגילים שלו, ומלווים אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה לו אביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש. זה במשנה, ובגמרא יש לנו ברייתא עם סיפור לגבי זה, נקרא את זה פשוט בפנים כי זה מאוד פשוט, מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש וכל העם ליווה אותו, ואז פתאום הוא פוגש את שמעיה ואבטליון, שני גדולי הדור, ואז העם שליווה את הכהן הגדול עוזב אותו ועובר ללוות אותם. עכשיו הם רצו לכבד את הכהן הגדול והם באו להיפרד ממנו, אבל הוא נעלב מזה שהעם עוזב אותו ועובר אליהם, אז הוא אמר להם, ייתון בני עממין לשלם. הוא אמר להם, הנה באים אליי בני העממין, כלומר אתם שאתם בעצם בכלל הוא ממקור יהודי, אתם בני גרים, אתם באים אליי להגיד לי שלום, כלומר בעצם זלזל בהם, מי אתם? אתם בכלל בני גרים? אז הם ענו לו, אתה צודק, אנחנו באמת בני עממין, אבל אנחנו עושים מעשה אהרון, שאנחנו אוהבי שלום ורודפי שלום, ואילו אתה, שאתה באמת בן אהרון, אתה לא עושה מעשה אהרון בזה שאתה מקנית אותנו, ובזה סיימנו את הסעיף השני לגבי הליווי של הכהן הגדול לביתו, ובזה הגענו למשנה בתחילת עמוד ב', ונעצור כאן. אנחנו צריכים קצת מוקדם בשביל שהסוגיה של מחר תהיה כולה בבת אחת ולא נקטע אותה באמצע, ובינתיים נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון והעיקרי המשכנו לעסוק בסדר של העבודות השונות, אבל קודם כל ראינו שפסוק כ' ג' שלכאורה הוא סתום, הוא בעצם מדבר על הכניסה הנוספת לקודש הקודשים בשביל להוציא את הכף והמחתה, וראינו שיש הבדל גדול לגבי זה בין הסדר בפסוקים לכאורה לבין הסדר במשניות, שבפסוקים ישר אחרי כל העבודות בפנים, כלומר הפער והסעיר, עדיין בבגדי לבן הוא נכנס שוב לקחת את הכף והמחתה בפסוק כ"ג, ורק אחרי זה הוא עובר לשאר הדברים שהם בבגדי זהב, כלומר אילו ואילעם, הקטרת האימורים של הפער והסעיר ושריפת הפער והסעיר. זה לפי הסדר בפסוקים. במשניות לעומת זאת אנחנו מקדימים שני דברים, אנחנו גם מקדימים את אילו ואילעם ללפני הוצאת הכף והמחתה, כלומר פסוק כ"ד לפני כף ג', ועוד יותר אנחנו מקדימים את שריפת הפר והסעיר, שזה בפסוק כף ז', שזה יהיה לפני כל זה, כלומר ישר אחרי השילוח של הסעיר, כלומר פסוק כף ב', כבר אז עושים את פסוק כף ז', מוצאים את הפר והסעיר לשריפה במקביל לקריאת התורה, אחרי זה הוא מחליף לזהב ועושה את פסוק כף ד' אילו ואיל העם, חוזר ללבן בפסוק כף ג' ומוציא את הכף המחתה מקודש הקודשים, ואז שוב חוזר לזהב ועושה את כל השאר, הכתרת האימורים, המוספים, תמיד של בין הארבעים וכו'. זה השינויים של המשנה, ועל זה ראינו שני דיונים, דיון אחד על כל שינוי. אז לגבי הקדמה של כף ד' לכף ג', כלומר הקדמה של אילו ואיל העם ללפני הוצאת הכף והמחתה, ראינו לזה שתי ראיות. רב חיסטה אמר כי אחרת לא יהיו חמש תפילות, כלומר חמש החלפות בגדים אלא רק שלוש, ויש מסורת שיש חמש. רב אמר מהפשט של פסוק כף ג' לגבי הוצאת הכף והמחתה, כתוב שאחרי שהוא מוציא הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש. ומה זה אשר לבש? ברור שהוא לבש אותם, אלא אשר לבש בפעם השנייה, כלומר הוא לא נשאר בבגדי לבן ברצף, אלא אחרי העבודה העיקרית של הבגדי לבן, של הזעת הפר והסעיר וכולי, הוא עובר לבגדי זהב ועושה עוד עבודה, שזה כאמור אילו ואיל העם, אחרי זה הוא חוזר ללבן ומוציא את הכף המחתה, ואז שוב חוזר לזהב וממשיך. זו הראיה השנייה. על שתי הראיות שאלנו בסדר, אז הוא עושה עוד עבודה בזהב, אבל מי אמר שזה דווקא אילו ואיל העם? אולי זה למשל סעיר חטאת של קורבנות המוסף, ועונה על זה הבאי, יותר סביר שזה אילו ואיל העם, כי כתוב בפסוק של אילו ואיל העם, ויצא ועשה את עולתו. כלומר, מיד כשיוצא מעבודות הפנים, הדבר הראשון שהוא עושה זה אילו ואיל העם. זה היה הדיון הראשון לגבי השינוי הראשון שהזכרנו, הקדמת אילו ואיל העם. הדיון השני זה לגבי השינוי השני של ההקדמה של השריפה, גם כן לפני כל זה, כלומר מיד אחרי שילוח הסעיר. על זה קודם כל שאלנו למה ברייתא אמרה שיש רק שינוי אחד מהפסוקים, הרי יש עוד שינוי, השינוי הזה, וענינו התכוונה מפסוק כ"ג ואילך, לא רק פסוק כ"ג. אחרי זה שאלנו מה המקור לשינוי הזה, וגם כאן הבעיה ענה, וזה גזרה שווה בין הטומאה של המשלח לבין הטומאה של השורף, שבשניהם הניסוח הוא דומה, בפסוק כ"ו והמשלח את הסעיר לעזאזל יכבס בגדיו וכולי, ובפסוק כ"ח והשורף אותם יכבס לכבס בגדיו וכולי, ממילא אומר אביי, כמו שהפסוק של הטומאה של המשלח לא מתייחס למשהו שקרה עכשיו, אלא למה שקרה בפסוק כ"ב לפני כמה וכמה שלבים, אותו דבר גם הטומאה של השורף לא מתייחס למשהו שקרה מיד עכשיו, אלא גם כן לפני כמה וכמה שלבים, ומכאן שגם השריפה של הפר לא נעשתה בסוף, אלא כבר בהתחלה. עכשיו בסוגריים על זה שאלנו, בסדר, אם אתה מדמה את שני הפסוקים כ"ו וכ"ח, מי אמר שכ"ח הוא כמו כ"ו, כלומר מוקדם, אולי להפך, אולי כ"ו כמו כ"ח, כלומר מאוחר, ואז בעצם גם את השילוח עושים מאוחר, ואז ראינו שתי ראיות שלו, ועד כאן החלק הראשון, שלסיכום, סידרנו כאן שאחרי השילוח שורפים את הפר והסעיר במקביל לקריאת התורה, אחרי זה הכהן מחליף לזהב ועושה את אילו ואיל העם, הוא חוזר ללבן ומוציא את הכף והמחתה, וראינו שזה פסוק כ"ג, ואז הוא שוב חוזר לזהב ועושה את כל השאר, עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שני סעיפים לגבי סיום העבודה. סעיף ראשון למחרת יום כיפור, המשלח פוגש את הכהן הגדול ומספר לו שהוא ביצע את השליחות. אם הוא פוגש אותו בבית ומנסח את זה במחיי חיים, כלומר קדוש ברוך הוא, עשינו שליחותו. אם הוא פוגש אותו בשוק ליד אנשים, אז הוא מכבד אותו ואומר, אישי כהן גדול, עשינו שליחותך. ועל זה ראינו שני דברים אגבים. אחד שבפומפדיטה, תלמידי החכמים היו נפרדים זה מזה גם כן בביטוי מחיי חיים, ייתן לך חיים ארוכים ומתוקנים. ואגב, זה ראינו עוד כמה דברים על הביטוי חיים. ולגבי אישי כהן גדול, ראינו גם כן את הפסוק עליכם אישים אקרא, שזה מתייחס לתלמידי חכמים, וראינו שני פירושים, אחד שהם גם קצת כמו נשים, עם ענבה ורוח של נשים, וגם שלתת לתלמידי חכמים, זה כמו להקריב במקדש, זה היה סעיף אחד. סעיף שני, נחזור לסוף יום כיפור, אחרי כל העבודה, כתוב במשנה שהכהן הגדול הולך הביתה, מלווה בכל העם, ויום טוב היה עושה לו אביו כשיצא בשלום מהקודש, ואגב, זה ראינו סיפור על העם שליווה כהן גדול אחד, אבל אז עברו לשמיה ואבטליון כשראו אותם, וכהן הגדול נעלה והעליב אותם שהם בני גרים, והם אמרו לו, אמנם אנחנו בני גרים, אבל אנחנו עושים את מעשה אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום. כל טוב.